שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, תמיר דורטל, מארח את שחר פלד. שחר פלד הוא יושב ראש איגוד המתרגמים הישראלי, תרגם עשרות או מאות ספרים לעברית, וגם כתב בעצמו מספר ספרים. ובפרק זה דיברנו על שניים מספריו החשובים, על מגרסת הזהויות, העוסק בביקורת המקרא, ועל אמונה בעידן הספק, העוסק באמת בסוגיה הזאת שכבר נדמה שהיא נפתרה, אבל לא לגמרי, בין מדע לבין תורה, ובכלל על אמונה, על קצת על דיוויד יום ועל תחומים משיקים. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום שחר.
שלום יקירי.
טוב, אז איתנו שיחה מקדימה מאוד ארוכה לגבי אמונה, והספר שכתבת, הספר האחרון שכתבת, החשוב מביניהם, נקרא אמונה בעידן הספק, ובו אתה מנסה להסביר מדוע בעצם כולנו מאמינים, גם חילונים, גם דתיים, גם אנשי מדע, וגם אנשי תורת רב כזה או רב אחר.
כן, במידה רבה, אבל כפי שדיברנו, אז אני מנסה לצאת מהסקטוריאליות של כולנו מאמינים, ולהגיד חילונים, דתיים, עם רבנים או בלי רבנים, ויותר לשאול, בעצם איך מאמינים, איך זה עובד, איך זה עובד, איך מאמינים, ואיך בעצם האמונה בין האמונה של היחיד, של הסובייקט, לבין האמונה הכללית, הציבורית, שהוא לוקח מהסביבה שלו, שזה המסורת, זה יכול להיות כל מיני מסורות, יש גם מסורות המדע, בספר קודם שלי, מגרסת הזויות, אני עוסק הרבה באמונה מדעית, ואיך האמונה במדע, במדע גם מקבלת, יוצרת דוגמות. ושוב, השאלה היא איך היחיד מתייצב מול זה. אז הספר בעצם עוסק בדברים האלה, בכמה רבדים. אני אתן לך דוגמה שאחד הדברים שאני מביא שם בספר, שבעצם מסבירים, אני חושב, מידה רבה, איך הדברים קורים. יש שם סיפור של אדם בשם מקנזי שהיה פיזיותרפיסט, והוא כותב, הוא היה באוסטרליה שנות ה-50, והוא מספר סיפור אנקדוטי כזה מאוד חביב, שבא אליו פציינט והוא אומר לפציינט, שמע, אני אהיה איתך עוד 5 דקות, תיכנס לחדר, תשכב על הבטן. עכשיו, הוא לא ידע שבזמן שהחדר היה בשימוש אצל פיזיותרפיסט קודם, הוא הרים את המיטה ב-45 מעלות. למעשה הוא אמר לבן אדם לשכב על הבטן, אבל ב-45 מעלות עם הראש כאילו באוויר, מוטה אחורה. עכשיו הוא לא ידע את זה, הוא הלך ודיבר, היה לו שיחה שהתארכה, בקיצור אחרי 5 דקות נכנס לחדר. עכשיו הוא אומר, לפי, שוב, אז פה הנקודה, לפי הידע הרפואי דאז, לפי הדוגמה הרפואי דאז, אני קורא לזה דוגמה, הוא קורא לזה מחשבה רפואית, איך שהרפואה ראתה את הנושא הזה של פגיעות כאלה אחרות בגב, זה התנוחה שוודאי תגרום נזק. זה הדבר הרסני ביותר שיכול להיות. הוא נכנס לחדר, הוא רואה את הבן אדם בפוזה הזאת, הוא אומר, וואו, איזה נזק הוא עשה לעצמו עכשיו. הוא ניגש אל ההוא, הוא אומר לו, מה שלומך? הוא אומר, מה שאת מצוין? הכאב גב חלף, אני מרגיש נהדר. אני פשוט נפלא. בקיצור, אז היה פה מצב שבעצם מקנזי נתקל באופן אמפירי, בחוויה שלו, שהוא פגש את הפציינט, בתיקון שסותר את הידע שהוא קיבל במסורת, מסורת הרפואית של אותה תקופה. והוא התחיל לחקור את זה, והתברר שיש תנוחות כאלה שמאוד עוזרות לסוגים מסוימים של כאבי גב, סקיאטיקה. היום זה ידוע, שיטת מקנזי, סליחה, מוכרת לכל מי שהיה לו כאב גב, לומדים את זה שנה לפיזיותרפיה, זה שיטת מקנזי ידועה בכל העולם. אז הוא בנה מזה שיטה, כי הוא היה פתוח בעצם למציאות שסתרה את המסורת שהוא קיבל. עכשיו,
כאילו, מה, פיזיותרפיסט אחר, אתה בעצם אומר, כזה שלא פתוח, כזה שחושב בחשיבה אנליטית, הוא היה כזה בא שאומר, נכנסתי לחדר, רואה שזה לא לפי התנוחה הנכונה, תרד. אפילו לא הייתי שואל מה שלומך. הייתי אומר, וואו, אני מבין שבטח עכשיו כואב לך, ואם הוא אומר לא, אז לא, זה כאב לטווח ארוך, לטווח קצר, לזה הוא היה ישר עושה איזושהי, סוגר איזושהי לולאה לוגית בתוך הראש שלו, וממשיך הלאה בטיפול, אומר לו, בוא, אני אשר לך את המיטה,
יכול טוב. להיות, יכול להיות, אני לא נכנסתי לרזולוציה של מה היה פיזיותרפיסט אחר אומר.
לא, אבל ללוגיקה. הסיפור שלך הוא סיפור כן. שישמש אותנו בהמשך בשביל לדבר על סוגי אמונות אחרים.
בדיוק.
אז כבר כאן, אני רוצה שהמאזינים שלנו ניסו לדמיין את האיש הנקרא לזה הדוס. הדוס, או הדוס, או הדוס בעולם המדע, שאומר, ככה לימדו אותי רבותיי, ככה לימדו אותי הפרופסורים שלי, וככה זה. זהו. אני לא עכשיו פתוח למציאות.
מעולה. אז אתה ממש הקדמת את המאוחר, נפלא. זה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד עוד רגע. אני רק רוצה להדגיש שהמהלך פה הוא לא אם הוא השתמש בלוגיקה או בשפה אנליטית או סינתטית, זה אנחנו דיברנו ונדבר בטח בהמשך, אלא מה עושה יחיד כשהוא נפגש בסתירות מציאות מול הידע שלו.
ואת אומר, זאת המציאות של החיים כיום, או המציאות של החיים אפילו במאות שנים האחרונות, שאדם נפגש עם כל מיני סתירות לאורך חייו, בין האדם המאמין שגדל בחברה יותר פתוחה, בין בחברה יותר סגורה, אנחנו כל הזמן נפגשים עם סתירות לאמונות שקיבלנו מאבותינו.
כן, ועוד מזה, יותר מזה, זה דבר שהוא אני חושב מהותי לעצם הקיום האנושי. בחלק אני פותח את הספר עם משל חווה אימנו, שאני רואה בה המדענית הראשונה, אבל הנקודה הקריטית פה היא, שזה החוויה האנושית של כל אדם שנזרק לעולם, עם החוויה החושית שלו, שהוא בעצם מתנסה במציאות באופן ישיר, לבין החוויה המסורתית שהוא מקבל, אומרים לו הוריו, זה כן, זה לא, זה נכון, זה לא נכון, ככה ראוי, כך לא ראוי. כולנו ככה גדלים, ככה אתה נהיה בן אדם, בלי זה.
ואז ילדים שואלים למה, יש את השאלה בזה. אוקיי,
למה, וגם השאלה למה, הנחלת לו שפה, אם הוא יכול לשאול למה, הוא כבר קיבל לך שפה, יש אנשים שכותבים על בית הכלא של השפה, כן? שהיא בונה את הדפוסים המחשבתיים, זה גם סוג של מסורת, גם מורשת, השפה שאנחנו משתמשים בה, הביטוי לשון בוודאי, אז כל אדם בסופו של דבר יש לו את החוויה החושית שלו, את העצמיות שלו הסובייקטיבית, ו... איך הוא נפגש? עכשיו, במדע, וזה דבר שבאמת זה שייך למודרנה, במדע יש בעצם מערכת של פתיחות לחוויה החושית, למעשה. שלהגיד, נגיד המקנזי הזה, הוא אמר, אוקיי, נכון שיש לי מסורת כזאת, אבל המסורת שלי גם כוללת לימוד דברים חדשים והבנות חדשות, וגם גילויים אקראיים, כי המדע הוא תמיד פתוח לשינויים. שוב, רפואה זה לא אולי דוגמה כל כך טובה, כי זה חצי אומנות וחצי מדע, זה לא, יש שם הרבה דברים בפרקטיקום, ופה מיוחד פיזיותרפיה זה הפרקטיקום. אבל הנקודה פה המשמעותית שאני רוצה להדגיש, זה שהוא היה לו מסורת, והיה לו את החוויה האישית שהתנגשו, והוא הלך עם החוויה האישית, ובעצם יצר שיטה. עכשיו, במבוא לספר שלו, יש מישהו כתב את המבוא, חסיד של מקנזי. ואיך הוא כותב את המבוא? הוא כותב, תקשיבו, שיטה של מקנזי עובדת. אבל אתם צריכים לעשות בדיוק מה שמקנזי אומר. הוא אומר לך שש כפיפות, שש כפיפות. הוא אומר לך חכות רבע שעה, רבע שעה. אל תסטו כמילימטר מהשיטה של מקנזי. אתם רוצים שזה יפעל? זה צריך להיות 100% בדיוק מה שהוא אמר. כלומר, כבר 30 שנה אחרי, שיטת מקנזי הפכה לדוגמה החדשה, למורשת החדשה,
שאין לסטות. המורשת הקתולית החדשה, אפשר
כן, לומר. כן, שאין לסטות ממנה, כן?
אז לכאורה, כן. תראה, יש לנו פה בפודקאסט כמה פרקים שהיו לנצרות. אבל מעולם לא עשינו הבחנה בפודקאסט, בשום פרק בין הנצרות הקתולית לפרוטסטנטית. אבל מה שניתן לומר באופן כללי על שתי המסורות האלה, גם הקתולית וגם הפרוטסטנטית, ובכלל עולם הנצרות, שעולם הנצרות מדבר על עולם האמונה. הוא עולם מאוד מאוד שמתמקד במה האדם מאמין, מה האדם חושב, בטח הרבה יהודים שמאזינים לנו יגידו, שנייה, אבל גם אני שאלתי את הרב, מה אני צריך לחשוב, או כל מיני שאלות כאלה, במיוחד עם עמדתיים. ובאופן כללי, ביהדות היא ידעה שהרבה יותר מתמקדת במעשים ופחות באמונות. זאת אומרת, לייבוביץ' לקח את זה לקיצון, בזה שהוא אמר שמספיק שתעשה מה שההלכה מצווה אותך, והעולם האמונה פתוח ופנוי לך, ואתה יכול לחשוב ולהאמין מה שאתה רוצה. אבל באופן כללי, כל השיטות חשיבה האלה ששולטות במחשבה ובאמונה, מאוד נוצריות. אז למה אתה כותב ספר על אמונה? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אוקיי, איזה שאלה. אז קודם כל אני לא חושב שזה רק שיטות נוצריות, אני שוב, אני חושב שזה כל הזמן יש את באמת את המקום הזה של לא נקרא זה אימות, אבל אינטראקציה מתמדת בין האמונות השונות לבין הפרקטיקום, לבין המציאות, איך שחיים אותה. והנצרות זה רק ענף אחד אמוני. יש נצרות, הקתוליות הייתה עד היום, אלה הסתירות, כי הקתוליות בעצם לקחה ויצרה מין יהדות חדשה, יש להם מלא מצוות ודברים שהם עושים, הם מקיימים, הם הולכים לכנסייה וזה. הפרוטסטנטיות ניסתה להעיף את זה ולהגיד, לא צריך לעשות שום דבר, רק להאמין. זה יש דגש באמת יותר על האמונה. אבל גם שם, החזיר את זה לסובייקט, והצמיחה שם את החול.
תסביר רגע.
כי כל אחד יכול לפרש כרצונו. הם בעצם ביטלו, הם חזרו על המרי של הנצרות ברבנות. הרי הנוצרים מרדו בסמכות של חכמים, קודם כל. כן, תלך, רק תאמין בי, ולא להקשיב לחכמים. והקתוליות החזירו את החכמים שלהם, בדרך הדלת האחורית. בא לותר, אמר, לא צריך שום דבר, רק אמונה.
נראה שככל שמסורת ממשיכה, ככה היא מתאבנת והופכת להיות ממסדית
נכון,
יותר.
נכון, בדיוק, וזה גם בספר של מגרסת הזויות, שם אתה רואה את זה במסעד המדעי, איך יש שם מהלך שלם עם בורן, שהם לא מבינים, היה שם טעות דפוס בספר שהוא כתב,
איזה בורן?
בורן, אחד מהמייסדים של שיטת קופנהגן בתורת החלקיקים היסודיים, קוונטים מה שנקרא. אז הוא היה לו שיטת אסכולת קופנהגן, לא משנה. אז הוא כתב שם משהו, והיה שם מישהי הוכיחה, חוקרת, שהיה שם טעויות דפוס במאמר שלו. ואנשים שברו את הראש, למה התכוון בורן הגדול? למה הרב התכוון שהוא אמר איקס? כי גם שם יש דוגמות ויש הרבה מהלכים בכל תחום, כי אי אפשר גם בלי זה. כלומר, שוב, אני לא מנסה לצאת נגד דוגמות, כי דוגמות זה חלק גדול מהידע הארוז שאנחנו באופן בלתי נמנע נאלצים לחיות בתוכו, בגלל הבורות היסודית של היחיד. אני קורא זה באנגלית פיוטי, Fundamental Ignorance of the Individual, שזה היסוד של הקיום שלנו. אתה במיוחד בדור הזה התפוצצו את הידע, לעולם לא תדע, לעולם גם אם תתמחה בתחום תצטרך 40 שנה בשביל להגיע אל שורשו או אפס קצהו.
כן, אם יש לך אינטליגנציה נדרשת גם.
גם, אוקיי, נגיד גם בלי אינטליגנציה, יכול להיות שאתה תפנים בשיטת השינון, אבל ככה או ככה, הידע הוא כל כך עצום שאתה תצטרך להצטמצם במשהו מאוד קטן, ואת כל השאר לקבל על סמך אמון. אתה חייב להאמין לא יודע, הסוציולוגים יודעים מה הם מדברים, והכלכלנים יודעים מה הם מדברים, ואין לך שום דרך להגיע באמת לשורש לדברים. ולכן אתה נמצא בבורות יסודית, ואין לך ברירה אלא להאמין. אבל זה נפגש באיפה שאתה חי כיחיד. ושם, אני אומר, זה קור ההיתוך של כל הידע, מי שאתה. איפה שאתה נמצא, איפה שאתה בוחר להאמין, מה שאתה לוקח לחיים שלך. וזה, בדור הזה, בעייתי מול החכמים. ההיררכיות הנוקשות נשברו. היה היררכיות, יש המון ויש חכמים, יש עם הארץ ויש תלמידי חכמים, יש קטגוריות מאוד ברורות. כל זה בדור שלנו התפורר. אז אתה יכול לבחור, להגיד, אוקיי, מעכשיו זה החכם, אני ממליך אותו עליי. וזה לגיטימי, זה גם בחירה לגיטימית. אבל זה בחירה שמתבצעת בעולם שכבר אתה יודע שמאחורי הפרגוד יש המון 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 אפשרויות, והיא חייבת להיות מאוד אותנטית במקום שלך. שאתה מחליט לחיות בדרך הזאת. כן. אז
בעצם אתה אומר חוויית חיים של האנשים בדור הזה, או בכלל בעידן המודרני, היא חוויה כזאת שתמיד יש בה איזשהו סוג של מלאכותיות, או בחירה, או צמצום. כלומר, האדם בעצמו מחליט שהוא יצמצם את ההבנה ואת החקר שלו לאיזשהו מגרש משחקים יותר קטן, נמצא תחת אותו פרופסור, אותו רב.
לא, הפוך, אני התכוונתי הפוך.
אוקיי.
שהאדם מצומצם באופן מהותו בגלל העומק והגודל של הידע. ואז הוא
יש לו... כדי להישאר שפוי, כדי...
אז הוא בוחר את זה ואת זה ואת זה.
כדי להישאר כאדם בוחר בעולם, הרי אדם לא יכול לחיות בלי איזושהי מערכת.
נכון.
אז בשביל לשמור על עצמו, בשביל להישאר שמח, שפוי, נחמד, שטוב לו, אז הוא צריך לצמצם, להגיד מראש, יש את הצמצום שנבע מתוך הרמת IQ שקיבלתי, או הרקע שבו התחנכתי, או הכלים שיש ברשותי כרקע, ויש עוד צמצום שאני צריך לעשות על מנת להישאר שפוי.
אוקיי, יש אנשים שיגידו לך למה לך להישאר שפוי, כאילו גם זה היה אסכולה.
תראה, ניטשה התאבד, מת בסוף.
כן, נבח, ניטשה היה נורא מסכן בסוף,
חכותו
סרקה לו את השפם בעשר שנותיו האחרונות, אבל מעבר לזה גם, הנקודה היא איך המשמעות שאתה בונה את החיים שלך, ופה הנקודה, באמת אתה נתת פה קריטריונים, אתה אמרת להיות שמח, להיות זה, אני מסכים עם זה, גם אני רוצה שזה יהיה, כן, אבל בסופו של דבר, אנשים הולכים לכל מיני כיוונים, וזה נורא נורא אישי. זה בסוף מאוד מאוד אישי, ובסוף אתה צריך לבחור, אתה בוחר להאמין לזה, אתה בוחר לקחת את זה, ואתה נשען במידה רבה על באמת מין רעש רקע תרבותי כזה, שאנחנו עכשיו נכללים בו, הרעיון הזה עצמו, אתה מוסיף עוד פיסת ידע שמישהו שישמע פודקאסט, פתאום יבין עוד משהו לגבי המציאות האישית שלו, שהוא יוכל לקחת לעצמו או לא לקחת לעצמו, אולי יחלוק על זה. והעולם מלא בזה, אתה כל הזמן חי בתווך הזה. ואתה יודע מה, עכשיו אני מבין מה אתה שאלת לגבי הצמצום, כי בסוף אתה צריך מתוך כל האין סוף הזה לצמצם ולהגיד אני עושה את זה ולא את זה. אני בוחר לחיות נגיד פה בארץ ישראל וקיים מצוות, במקום לחיות בלוס אנג'לס ולעשות סרפינג, שזה בחירה. והרבה סרפרים החליפו את הבחירה באמצע, וגם זה חלק מלחיות בעידן הספק, כן. כי אתה יכול גם להחליף באמצע, לחזור בשאלה, לחזור בתשובה, להיות בכל מיני...
אחד הדברים המעניינים שפרופסור משה קופל כותב בספר שלו, לחיות כמו יהודי שיצא עכשיו בהוצאת שיבולת, זה שתורת המשחקים מלמדת אותנו שבהרבה בחירות שלנו בחיים, יש חבורות שידרשו מאיתנו לבוא ולשרוב קשרים. נגיד מי שיקעקע על המצח שלו את המילה סטן כחלק מהחברות באיזושהי קבוצת גנגסטרים, ויגיד אני יותר לא יהיה בורגני, אני יותר לא אחליף, אני יותר לא יהיה אדם רגיל אחרי שהייתי 5 שנים סרפר. אני יהיה תמיד סרפר, אז הדבר הזה בעצם לא יאפשר לי לצאת מהקבוצה, ובעצם יקבע איזושהי בחירה קודמת, וזה לא יהיה בחירה עם ING בסוף, כלומר להיות בחירי כל רגע ורגע, כן. אלא להיות בחירי פעם אחת ולתמיד.
כן, להיות פרום, מה שנקרא ביידיש, להיות אדוק, אדוק בדרכך. אבל גם אל תשכח שכשאדם רוצה לעשות איזשהו מחווה דרמטי, או מחווה שהוא מרגיש שיש לו משמעות, אז הרבה פעמים ההקרבה והמחיר שהוא משלם יקרת את הבחירה שלו. ולכן, אתה תראה בכל הדתות, יש הרבה מחקרים על זה בארצות הברית, כל מיני דתות, שהרי אתה יודע, התפוצצות דתית בארצות הברית,
כן.
אז שאנשים מעדיפים דווקא את האסכולות היותר מקפידות, יותר מחמירות, שטובות מהם יותר ויתורים, כי זה נותן לך הרגשה, וגם, אני מוכרח להגיד לך, כשבן אדם רוצה לחזור בתשובה בארץ, הרבה פעמים אתה אומר, תעזוב, אני לא רוצה חצי, אני רוצה אותנטי עד הסוף, רק חרדים מהשערים, ולא רוצה שום דבר. והרבה פעמים עושים את זה באמת, הולכים עד הסוף כדי באמת...
יש פה אלמנט של שריפת קשרים בלהיות חרדי אותנטי, הרי תמיד אפשר להיות 5 שנים חרדי אותנטי, ואז להגיד, טוב, אבל בוא נבחר מחדש.
אוקיי, ויש הרבה שעושים את זה, הרבה מזגזקי דתיים, דתלשים, דתיים, כן. חרבלשים, לא חסר.
אולי אם היהדות הייתה מאפשרת כתובות קעקע למצח, זה היה משהו שעוזר.
לא, אז שוב, זה הגדרה אנליטית. אם הייתה מאפשר כתובות קעקע למצח, היא כבר לא הייתה יהדות. ברגע שאתה מאפשר, בטח יש כבר קאט כזאת שמאפשרת את זה, וקוראים להם המקעקים, והם כבר יצאו מהיהדות. לכן הרבה פעמים אנשים אומרים, וואי, למה הרבנים החרדים כל כך נוקשים? למה? אבל זה לא... כי אם היו קצת יותר גמישים, אז הכל היה נראה שפוי. אבל אם היו קצת יותר גמישים, הם כבר לא היו רבנים חרדים, היו משהו אחר. ושוב, אני לא בא לחלילה להכפיש ולהגיד שהם לא שפויים, מדבר רק מהצד של מי שמסתכל על זה כאילו יש פה איזה מגבלה. אני אומר, המגבלה היא מגדירה את זה, כי זה הכל אנליטי. זה לא איזשהו משהו בטבע. זה בני אדם בונים את החברה. אם הוא כבר לא יהיה את זה, אם המשולש לא יהיה לו 3 צלעות, יהיה לו 4, הוא לא יהיה משולש.
אבל למי שאיבד אותנו בדקות האחרונות, מה זה כל האנליטי, סינתטי, מה זה בכלל השיח הזה? או במילים אחרות, איזה סוגי אמונות יש לנו?
אוקיי, אוקיי, בסדר. אני לא יודע אם סוגי אמונות זה ההגדרה של זה, אבל אנליטי וסינתטי זה התפיסה של איך בעצם אנחנו באים אל המציאות. אנליטי זה אומר שיש לנו איזה אקסיומה, ואנחנו, זה בעצם מין דדוקציה כזה, אנחנו גוזרים מהאקסיומות את כל הדברים.
תדגים בבקשה.
למשל, עכשיו נתתי דוגמה של משולש, יש לנו אקסיומה, מה זה משולש? יש לו 3 צלעות, הוא משולש. ראית משולש שאין לו 3 צלעות? 4, אז זה כבר לא משולש. על פי הגדרה, משולש הוא 3 צלעות. וזה אמת, שהיא אמת אנליטית, היא בשכל בלבד, אבל היא רק על פי הגדרה. זה לא משהו שאתה יכול למצוא במציאות. לעומת זאת, הסינתטית פונה אל המציאות ואומרת, רגע, מה יש לנו פה? מה זה הדבר הזה? ואז היא מחפש את הגדרה, בוא נקרא לזה ככה, לפעמים מכילה על זה דברים מתמטיים, יכולה להגיד, הנה, מצאתי משולש פה. ואם היא תגיד, רגע, לא, אבל בעצם המציאות, אין משולש אמיתי במציאות, כי אם אתה תלך ברמה הכי מיקרוסקופית, אתה תגלה שם, זה בעצם סדרות מנדלברוט, והמשולש הוא לא שלם, אלא בעצם הוא, יש לו שוליים, שברמה, אתה ננו, זה בכלל לא משולש, זה עולם שלם של... כי המציאות הסינתטית היא מציאות שהיא אף פעם לא מתאימה למה שהשכל גזר מראש, אלא אתה מגלה בקירוב. אותה. כן. אתה מגלה אותה מתוך מה שאתה נפגש איתו. וכל הדתות הן אנליטיות. הן אומרות, אני אומר ככה וככה וככה, זה העקרונות יסוד שלי, עכשיו תחיל את זה על המציאות שלך, על החיים שלך, ומתוך זה תחיה על פי השיטה האנליטית. לכן האנליטי כל כך אהוב.
קוסם לנו, כן.
קוסם.
אתה יכול לתת דוגמה אולי באמת לדעת או שתיים, מה הם האמונות יסוד שלה, ואיך הם מבנות את המציאות על פיה?
כל הדתות, אין פה, אוקיי, בוא ניקח, אוקיי, סתם, הינדואיזם, בודהיזם, אוקיי? קרמה. הנושא של קרמה, גלגולים וקרמה. אוקיי. למה אנשים מתנהגים יפה? כי יש להם תפיסה אפריורית, אנליטית, שיש בעולם מנגנון של צדק, שהוא פועל במישור כלל עולמי, באופן שהוא לגמרי ללא שליטה, אין להם שם איזה אלוהים שינהל את זה.
כן, גם אין בחירה חופשית.
גם האלים הם בתוך זה, והבחירה החופשית שלך היא מתמצא בזה שאתה תתנהג על פי הצדק והיושר.
שאתה תקבל את זה, שאתה תקבל את הקרמה.
לא, לא, אתה יכול להשפיע, כן, מצד אחד, מצד שני, אנשים מתנהגים יפה. אני בדיוק שמעתי על מישהו שנסע להודו, אחד הדטלשים נסע להודו, והוא נורא התפלא שנפל לו התרמיל, התהום, והבחור ההודי רץ להביא לו ועזר לו, ואומר, איך הוא עוזר לו?
אין לו אלוהים.
אין לו אלוהים, אז איך הוא עוזר לו? קרמה, הוא לא רוצה, שמע, כי מה שאתה עכשיו אכלת בגלגול הזה, אתה בגלגול הבא, אתה תשלם את המחיר.
אתה תהיה התייר הישראלי.
זהו, אז מצד אחד זה מקבע את המציאות הקיימת ומונע מהפכות חברתיות, כי אם אתה אכלת אותה עכשיו, אתה עני ואתה מסכן, מגיע לך, כי הרשעת בגלגול הקודם. מצד שני, זה באיזשהו מקום כן מנגנון שגורם לאנשים להתנהג בצורה חיובית כלפי אחרים, כי הם יודעים שזה גלגל חוזר בעולם, what goes around comes around, זה עקרון של הקרמה. אז למשל, אתה רואה שהדוגמה או האקסיומה, היא קובעת איך בן אדם יתפוס את החיים שלו ואיך הוא יתנהג בהתאם.
והיא אנליטית.
והיא אנליטית, ודאי, ודאי.
כי לא ניתן להפריך אותו בעצם.
כן.
ואז בעצם האנליטי והסינתטי זה בעצם מחבר אותנו לפופר, שהגדיר מדע...
לגמרי, זה ממש הגדרות של פופר, לגמרי.
אז פופר הגדיר משהו מדעי כמשהו שניתן להפריך. זאת אומרת, איך אני יודע שהאמונה... או האמונה של אותו הודי היא אמונה אנליטית, כלומר אמונה שלא ניתנת להפרחה, כי בעצם, משיחה פשוטה איתו, אני אראה שאני לא יכול לעשות אפילו לשכנע אותו במה שאני חושב, כי פשוט הוא חי במערכת סגורה.
נכון, לגמרי, שמצדיקה את עצמה. כי למה המצב שלך? כי בגלגול הקודם זה, ולמה זה? כי בגלגול הבא אני רוצה. זה לגמרי סגור, ואז אין לך, זה כמו...
אבל על... שנייה, אבל... על לנו יהודים, משכילים, להתנסה על אותו הודי. כי גם אנחנו חיים באיזה מערכת שבסופו של דבר היא די דומה למערכת הזאת.
נכון, נכון. וזה בדיוק, אני חושב שזה הדבר של העולם הגדולה של העידן שלנו, שאני קורא זה עידן הספק, למעשה זה התחיל פחות או יותר אחרי מלחמת העולם השנייה, שכל העולם התחיל להשתנה מבחינה תודעתית, וחלו כמה מהפכות מאוד משמעותיות ששינו בעצם את כל החל מגילוי ה-DNA וההבנה של איך החיבור שלנו עם כל מערכת החיים, אם הוא כל כך נזיל ודינמי, עבור במהפכות חברתיות משמעותיות, ועד הדור שלנו עם כל ה... כן, שכולם מחוברים אחד השני באינטרנט, באמת אנושות משולבת בצורה מדהימה, והתופעות האלה לא היו מעולם, וזה דברים שעל הרקע שלהם ההתפתחות האישית, איפה אתה לוקח את עצמך, זה בסוף הנקודה. כי המדע הוא תמיד סינתטי, הוא תמיד פתוח לספק, כי בסינתטי זה לא משולש, זה 100% מתמטיקה, 2 או 2 זה 4, אין פה מקום.
אז אתה בעצם אומר שמתמטיקה היא לא מדע?
מתמטיקה היא לא מדע, ודאי שלא. היא שפה שמשתמשים בה במדע, אבל היא על פי הגדרה, אין פה, ברור, ברור. כן, הרבה אנשים מבלבלים.
המתמטיקה היא בעצם מערכת סגורה.
כן, לגמרי.
ולכן היא לא מדע, כי המדע הוא סינתטי?
כי המדע הוא סינתטי. המדע הוא נפגש עם המציאות. המתמטיקה לא נפגש את המציאות, היא נשארת, וגם תראה את הפרדוקסים, אני מראה, אני לא זוכר, הראיתי את זה, אני חושב נדמה לי במגרסת, אז יש שם, למה לא מחלקים באפס? למה מתמטיקה לא מחלקים באפס?
כל זה שיעור מוזר כזה, אני חושב בכיתה ח' או ט', אומרים, המורה אומרת, חבר'ה, בוא נעצור רגע, נכון, אם מחלק באפס זה יצא אין סוף, אז לא מחלקים באפס, כי אז זה הורס לנו את כל מתמטיקה, ואז אתם יודעים, אני חושב, שואלים אתם שנייה, מה המורה, לאיזה תחום אפור היא נכנסה פה עכשיו? גם אתה מרגיש שהשפת גוף של המורה היא כבר קצת, זה לא כמו משהו מתמטיקה רגיל, של ודאות, של חבר'ה, ככה עושים. היא אומרת לכם, זה כלל, זה חוק, אני מבקשת לא לשאול פה יותר מדי שאלות, כי אין לי תשובות טובות, כי אז הם הפילנו את המתמטיקה. אז בעצם מה שאני מבין זה שהמתמטיקה היא מערכת סגורה. אבל מה שפה קצת קשה לי, זה אתה מדבר פה על המדע ועל התפתחות, איך מלחמת העולם השנייה, ואבולוציה, וכל מיני קוונטים, והגנום, אבל רוב המוחלט של האנשים, גם האנשים שהלכו לעשות תואר ראשון במדעים, לא באמת מבינים בכל הפילוסופיה של המדע, לא באמת, המדע לא באמת משפיע על העולם הפנימי שלהם, או על השאלות שהם שואלים את עצמם. כשתלמיד שואל אותי בכיתה כל מיני שאלות על אבולוציה ועל זה, הוא הרי לא יודע להגיד לי מה זה כן אבולוציה ביותר מאשר שלושה משפטים. אז איך זה כל כך מערער או בונה את עולם האמונה שלו? אותם שלושה משפטים שהוא כן או לא יודע להגיד עליהם. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
זה נכון, זה נכון. בכלל בדור הזה, אתה באמת יכול לחיות מצוין. זה כמו שאתה נוסע באוטו, בלי לדעת איך פועל מנוע בעירה פנימית. אתה לוחץ על הגז וזה עושה, זה נוסע.
אבל האוטו לא משפיע לעולם האמונה.
בסדר, אז שוב, אז גם בעולם האמונה, האנשים יכולים לא להאמין באבולוציה, או לא לדעת כלום על אבולוציה, ולחיות עולם אמוני משלהם, שהוא יהיה מלא וגדוש, ולא יפריע להם בכלל. חבד, שהרבי אמר שאין אבולוציה, הם רוקדים יפה מאוד בשמחת תורה, בלי אבולוציה. מצוין, וגם אנשים שהרב שלהם אמר שאבולוציה קיימת, כמו נגיד חסידי הרב קוק, לא כל היום מתעסקים באבולוציה, הם הולכים, לומדים גמרא, והאבולוציה לא מעניינת לא ככה ולא ככה, בעיקר היום מתעסקים באבולוציה, דווקא אנשים שרוצים לגזור ממנה תיאולוגיה אתאיסטית, שזה פשוט מגוחך, כי אם יש משהו שמעיד על קיומו של הקדוש ברוך הוא, זה אבולוציה. שאתה רואה שמקטן יוצא גדול, שאתה רואה שזה אנטי-אנטרופיה, החיים הולכים ומתפתחים, אתה רואה שהעדינות של החיים הולכת ועולה, אתה רואה יותר אינטליגנציה, יותר חוכמה, יותר רגש, אתה רואה את האורות מופיעה, דברים, באמת, אם יש משהו שיכול לחולל אמונה, זה אבולוציה. ודווקא משום שבדור שלנו יש התפוצצות אדירה של הידע, שהיא תמיד מעבר לכל יכולתו של יחיד אי פעם להכיל את הכל, אנחנו נאלצים לקבל מין כמוסות סגורות של מומחים, של ידע, של אמונה, של הבנה, שמסורות שונות בתחום, לא יודע, כל תחום שעולה על הדעת.
כמוסות אנליטיות.
לא אנליטיות, גם בתחום המדע, כי אתה לא יודע, אתה לא יכול לבדוק אחרי כל מדען, אתה מוכרח שיהיה לך משהו סגור, להאמין בפקולטה, לא יודע, לחקלאות. אז מבחינה סובייקטיבית,
הכמוסה שאותו תלמיד בכיתה ט' קיבל על אבולוציה, בין אם הוא בדק את זה בוויקיפדיה, בין אם הוא שומע את זה מאבא שלו, היא כמוסה אנליטית סגורה, כי הוא בכלל לא רוצה לנסות להפריך אותה, מקסימום הוא רוצה, שיהיה לו יותר משלושה משפטים להגיד למורה, או להגיד לעצמו, להגיד לחברים בוויכוחים.
לגמרי.
ולהמשיך בזה.
לגמרי, ואני חושב שזה...
אז לכן היא אנליטית.
אני חושב...
מבחינה סובייקטיבית, הכמוסה אנליטית.
זה לא אנליטית, זה רק דוגמטי, זה לא אנליטי. זה אומר שאנשים סגרו משהו לגבי המדע, ואתה מקבל את זה ככה. זה עכשיו הדוגמה החדשה. זה ה... איך אומרים? הם קוראים לזה the received view. הדעה המקובלת. אתה מקבל אותה. עכשיו, אני חושב שמשהו ייחודי דווקא בתוכנית הזאת, ומה שאתה עושה, זה בעצם אתה מחזיר משהו מאיש הרנסנס. אתה אומר, אוקיי, חבר'ה, נכון שהכל סגור, ובאמת קשה מאוד לשלוט על כל תחום ידע, אבל שווה בשביל האישיות שלנו, בשביל מי שאנחנו, בשביל איך אומרים, המקום שלנו בעולם מול אלוהים, לפתוח את הראש ולהבין הרבה תחומים והרבה דברים, אפילו אם אנחנו לא נעשה דוקטורט באף אחד מהתחומים האלה. אבל שווה לדעת, שווה להעמיק בעוד דברים, ושוב, זה בחירה אישית. רוב האנשים יגידו, לא מעניין אותי, והם יחיו מצוין. יחיו מצוין. אז גם זה בחירה אישית, הבחירה להיות משכיל, להיות איש רנסנס כזה. זה משהו מאוד סובייקטיבי, מאוד...
רוב האנשים ירגישו איום מאוד גדול מפריחת האמונות שלהם, ו... הרבה פעמים אני חושב שכולנו נרגיש איזשהו איום מפריחת האמונות שלנו, כי אין לנו הרבה פעמים את התשובה, דרך אגב, את התשובה קצת סיסמטית לומר, דברים מורכבים ולכן אנחנו בוחרים.
נכון.
זאת אומרת, זה גם סיסמה שאפשר היה להגיד שהיא ילדותית או משהו כזה.
אני חושב שזה לא סיסמה, כי זה פשוט תיאור המציאות, זה ככה.
זה באמת לא ניתן להפריך, באמת עולם הידע הוא כל כך עצום.
זה א', ב', הרב קוק אמר, הוא אמר, שלא יתחלף לכם עירת חטא, עירת המחשבה, לא, שלא יתחלף עירת חטא בעירת מחשבה. אל תפחד לחשוב. כשאתה מחליט שדברים מסוים אתה רוצה לעשות או לא לעשות, תלך בדרך שלך מה שהחלטת. אבל לחשוב על הדברים, לעיין מהם, להבין אותם מכל הכיוונים, אל תגביל את עצמך בזה. תן לעצמך להיות. וזה דבר שהוא באמת בעייתי, כי אנשים אומרים, זה הרבה שמעתי טעונים כאלה, יש איזה חבדניק שמתפלל עליי שאני אצא מהבלבולים. כי כל פעם הייתי אומר לו, כן, אבל זה ככה, אבל זה... הוא מתפלל עליי שאני אצא מהבלבולים. מה זה הבלבולים? זה מה שלא מתאים לדוגמה, מה שלא, אתה לא מתאים לחשיבה שלו, בא לך מחשבה, אז אתה מבולבל. למה אתה מבולבל? כי אנחנו יודעים את האמת, ומי שלא מסכים איתנו באמת שלנו הוא מבולבל. גם בהר המור מדברים על המבולבלים, הם כולם מבולבלים, כי הם מערבבים מין שאינו בינו, ולא מבינים שצריכים ללכת לפי השיטה שלנו בבית המדרש. זה מה שקורה כשיש דוגמה בסופו של דבר, ובכל תחום.
כן, גם בתחום הפסיכולוגיה.
כן.
נגיד אתה תגיד, אני לא מאמין בתסביך אלקטרה או בתסביך הדיפוס, אני לא הייתי מאוהב ואימא שלי שמחו עליי חותם, וביני לביני אני גם אגיד, וירגיש, וואלה, באמת זה לא קרה לי, זה לא משהו, רק עמדה פסדה שאני משדר כלפי חוץ, באמת, באמת, אני בשיא הכנות, ככה אני מרגיש. יגיד לי פסיכולוג, מסכן, אתה מדחיק, המבולבלים. אז גם בתחום הפסיכולוגי, מי שהולך על פי פרויד, שוב, אני כל כך בור בפסיכולוגיה, אבל לפחות את זה אני קצת יודע. הנה, עוד כמוסה של דוגמה שאנחנו מאמינים בה, והוא ידבר לי מעל הראש, ואני בטוח שהרבה מאיתנו הרגישו, בין אם אנחנו חבדניקים, הרמורניקים, חילונים שמאמינים בפסיכולוגיה או מאמינים בג'ורדן פיטרסון, שיש אנשים שמדברים לנו מעל הראש, הם לא מדברים איתנו, הם אומרים מסכן המבולבל.
ואני רוצה להגיד לך משהו, יש משהו בחזרה בתשובה שמכניס אותך לפוזה הזאת, כי בסופו של דבר אתה בא, אתה כאני בפתח, אני יודע שכשאני התחלתי להתעניין ביהדות וזה, אני הרגשתי בור ועם הארץ. הם באמת מחזיקים את הידע, את החוכמה, את הדעת, את ההבנות, את המעשים. והעמדה שלך היא לכתחיל המקום של אחד שהוא באמת וזה גם עמדה טובה, עמדה של ענווה, זה העמדה המדעית, שאני לא יודע, בוא נגלה על המציאות. ואז זה מתחלף באיזשהו שלב, שבעצם אומרים לך, כל האישיות שלך, הזכות שלך להיות מבולבל נלקחת ממך, אני קורא לזה תמיד, הזכות לטעות. לכל בן אדם יש זכות לטעות, שלא יגידו לו, היי, יכולת להימנע, למה עשית ככה, אם היית שומע לי מראש, לא היית, אתה... לא, יש לך זכות לטעות, ללכת לאיבוד ביער, ולגלות את הפרחים היפים, כי הלכת לאיבוד. ואם אתה תלך רק עם מורי דרך, לאן אתה תגיע? רק בדרך הישר, וזה באמת. ככה כל הדתות אומרות, תלך בדרך הישר, זה שתלך מן הבלבולים.
רגע, אז אני שומע ממך שני דברים בעצם. דבר ראשון, שחוזר בתשובה, מה שגרם לו לחזור בתשובה, זה דווקא הטלת ספק, או השאלות שהוא בא איתם לבית המדרש, ואז הוא מקבל באמת איזשהם כמוסות של דוגמה, או איזושהי דוגמה כוללת לארגון החיים שלו, וזה עושה לו הרבה... כעס בהתחלה, אבל גם הרבה נחת, הוא אומר, וואו, יש איזה מערכת שאני יכול להתנסר אליה. אבל יכול להיות שגם חוזר בשאלה. הוא בא עם הטלת ספק, הוא בא עם שאלות, ואז הוא בא לחילוני, והחילוני אומר, הנה, זה הדוגמה שלנו, בזה אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים באבולוציה, ואנחנו מאמינים בביקורת המקרא, כמו שאתה אומר בספר שלך, מגרסת הזויות, ואנחנו מאמינים בעוד כל מיני דברים, בחייבת לחיות, ובזכות האישה, וזכות האישה על גופה, ובלהטבים, ואנחנו מאמינים בכל מיני דברים כאלה ואחרים, וזו הנאורות האמיתית. זאת אומרת, אותם אנשים שבאים עם אותו צורך בחיפוש, מגיעים לעולם ונפגשים איתו עם אנשים, אבל האנשים שנפגש איתם הם אנשים דוגמטיים, ואז הם כובשים אותו, הם כובשים לו את האישיות, המתינת ספק, ומכניסים אותו לתוך אוהלה של דוגמה, אוהלה של תורה, אוהלה של, אוהלה של תורת הלהטבים, או איזה תורת שלא תהיה, אבל תמיד הכלל של האנשים, או כלל החברה, הוא יותר דוגמטי מאשר תורת. מטיל ספק או פתוח. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אתה צודק, ובאמת, אין לזה פתרון, פרט למה שהסוציולוג גידנס, הוא קורא לזה פתרונות ביוגרפיים לבעיות מערכתיות. אתה לא יכול לפתור את הבעיה של הסתירות שיש בין אמונות, בין הבורות לבין הידע שהוא רחוק מאיתנו, והדרך היחידה שלך זה בעצם לדעת איפה אתה נמצא, להיות אותנטי לעצמך. אז אתה חוזר בתשובה, וכמה חוזרים בתשובה התלהבו בהתלהבות גדולה, נכנסו לעולם התורה, ואחר כך גילו שיש שם כל מיני דברים שהם קשים להם כאישיות. אז הם שוברים את האישיות, כי הם אומרים, מה אני, מי אני, אני בסך הכל...
מה, תזרוק את השכל?
הפר והאפר, כן, זרוק את השכל. ואז אתה זורק את השכל, ואז אחרי שאתה זורק את השכל, פתאום הרגש שלך מצחיל לצעוק. כי זרקת את השכל, פתאום אתה מתנהג, לא יודע, בכל מיני דרכים, שפתאום הם סותרות איזה משהו מאוד פנימי. ואני מאמין שיש דברים פנימיים שהם אצל כל בני אדם. נגיד, אין דת, אין תרבות שאין לה, ואהבת לך כמוך. אין תרבות כזאת. רק מה? כל אחד מגדיע את הרע בצורה אחרת. מי הוא רעך ומי אויבך. אבל כולם אומרים שיש משהו אנושי שהוא מנסה להיות אמפתי, שהוא מנסה... ופתאום אתה מוצא את עצמך מתאכזר על רחמנים, או מרחם על אכזרים, ומגבל כל מיני... ואתה אומר, רגע, אבל איך הגעתי לכאן? איפה אני? ומי שואל את השאלה הזאת? זה רק כל אחד במקום שלו. כלומר, ואתה לא יכול למנוע את זה. אתה באיזשהו מקום לפעמים צריך לצלול לתוך הדוגמה, כדי להתעורר אחרי שנים ולהגיד, אופ, רגע, הלכתי רחוק מדי, מה הנגזרות, מה ההשלכות של... וזה, אף אחד לא יכול לעשות בשבילך, אתה מבין? אין, לא רב, לא, זה רק אתה, מתוך האישיות שלך, יכול להחליט לאיזה רב אתה מקשיב, לאיזה מדען אתה, עד איפה אתה חוקר, עד איפה אתה בודק, עד איפה אתה מגדל את עצמך. אתה צריך נורא להאמין בעצמך, ולהאמין שהקדוש ברוך הוא שומר עליך ונותן לך.
אז מה בעצם ההבדל עם... אז אם כולנו נידונו לחיות בעצם במערכת כזאת של דוגמות, כמו שבעצם אתה מתאר, אז מה בעצם ההבדל בין, נגיד, ישיבת הר המור לבין ישיבת הגוש? נראות שתי ישיבות מבחינה סוציולוגית מאוד מאוד שונות, אם כבר הזכרת הסוציולוג, את גידנס. אז מה מבדיל ביניהם?
טוב, אני לא יודע אם אני אכנס להבדלים התיאולוגיים הדקים, או לא כל כך דקים, בין הר המור לגוש. אבל ברור שבכלל היום ביהדות כשאתה בא לחזור בתשובה, אז אתה בעצם יש לך היצע עצום של גישות, שכל אחת מהן תוביל אותך לאורח חיים מאוד מאוד שונה, ולצורה מאוד מאוד שונה של איך החיים שלך יראו, איך הילדים שלך יגדלו, מי אתה תהיה, איך אתה תתנהל בעולם. וגם פה, תראה, יש הרבה מן המקריות, עם מי נפגשת קודם, עם הארה מורניק או עם הגושי?
מי אחר בטרמפיאדה איתך.
כן, מי הראשון שדיבר איתך. זה גם, אבל יש גם הרבה, אם אתה אותנטי שוב, ואתה מחפש, ואתה מחפש להבין לעומק, אז באיזשהו שלב אתה תרגיש איפה נשמתך הומה, אתה מבין? איפה, נגיד, יש הרבה דברים בחבד שמאוד קסמו לי. אני אוהב את השמחה שלהם, אני אוהב את איך שיש שם אנשים נורא פעילות, מלאות עוצמה, נשים עוצמתיות. אבל הרבה לא מאמין באבולוציה, אז אני לא יכול, אין מצב, אתה מבין? אבל אני אקח את השמחה, את המקום הזה שהם מאוד מפרגנים לאנשים. אפילו שכתבתי ספר ביקורת נוראי על כהני הגולה, מחקר אנתרופולוגיה על חב"ד, אבל... אז שוב, אני לא יכול להתחבר. אותו דבר.
שנייה, אבל אתה חושב שבן אדם צריך להתחבר לכל מערכת האמונות והדעות?
לא, אבל הדת דורשת ממך להיות נאמן לרב שלך, ללכת בקו. והיום, בדור הזה, אתה לא יכול לעשות את זה מערכתית. לכן בסוף, אתה כסובייקט צריך לבחור גם ברב שלך, אתה בוחר ברב, אבל אתה לא תמיד, איך אומרים, הוא גם מומחה לדבר. אתה תיקח ממנו את הידע שלו, נגיד, ביהדות, אבל אתה לא תסמוך עליו ביחס לנשים, איך הוא מתייחס לנשים, או כן, הרב קוק, שאני מעריץ אותו, אבל הוא היה נגד בחירת נשים, אני לא יכול לסבול את זה, זה בלתי, לא עולה על הדת או על ה...
אבל למה הדת דורשת ממני לבוא ולאמץ את כל מערכת האמונות והדעות, כולל הצורה שבה הוא קושר את הסורחים של נעליים שאני כבר לא יכול למצוא במאה ה-20 או במאה ה-21?
אז אתה קונן עליים סורחים, מה זאת אומרת? אתה לא מכיר את השיטות? למה אנשים הולכים עם ציצית? הרי אתה לא הולך עם בגד ארבע כנפות. לחייב את עצמך במצווה, אז תקנן עליי עם זכוכים. מי שמחבב מצווה, שיחבב מצווה, זה בסדר גמור, אין בעיה. אבל אתה צריך לבחור בזה, בוא נגיד ככה, אין שום סמכות, אין יותר ראש כל בני הגולה. אין סמכות אחת שיכולה להגיד לך מבחוץ, כזה ראה וקדש, אלא אם כן מדכאת אותך. היא מראה לך, מגדלת אותך, כמו שאחד הרבנים היה אומר, אני לא רוצה ללמד אף אחד מעל גיל 25. סליחה. אני לא רוצה ללמד אף אחד מעל גיל 25, כי הם כולם כבר, הראש להם סתום, הם כבר זהו, הם מקובעים מדרכיהם, אני צריך שהם צעירים, הראש להם עוד פתוח. למה הוא התכוון? שהוא עוד יכול להשפיע, לשטוף להם את המוח, והם ילכו אולי בדרך שלו, יתפוס אותם. ואתה מבין, יש פה תפיסה מאוד בעייתית, כי בסוף, להפך, תן, תן, איך הוא, השכל יחייב ובוודאי, תן לו לגדול, תן לו להבין מכל הזה, והוא ימצא את דרכו, את דרכו הטובה.
אז תראה, לכאורה, ככל שמערכת כלשהי, מערכת של אמונות ודעות יותר ליברלית, זאת אומרת, הרב, שואל אותו מה תפקיד האישה, אז הוא יגיד, כל אישה ואישה יש לה את התפקיד שלה.
שואל אותי מה... למה צריך להיות לה תפקיד כאישה?
לא, אני אומר...
לכל בן אדם יש את הגורל שלו,
בדיוק, אז ככל שמערכת אמונות ודעות היא יותר פתוחה, או יותר מורפית, והיא לא אומרת, כן בחירת נשים, לא בחירת נשים, כן נשים בהשכלה של תואר שלישי או לא תואר שלישי, יכול להגיד, יש כאלה מיוחדות שמתאימות להם, הרוב מתאים להם להיות במטבח, סביב הסירים, נגיד, סתם מערכת כזאת, אז יש לה איזושהי פתיחות שלא מאפשרת להפריך אותה. זאת אומרת, אתה תראה איזו אישה דוקטור בישיבה הזאת, אחת מהקלות או הבנות של אותו רב גדול, זה לא יפריך, כי הוא יגיד, כן, לבת הזאת שלי, זה מתאים התואר השלישי. לאשתך מתאים ככלים.
כן, כי הם מדברים, זה שוב, הם מדברים במשהו מאוד דוגמטי, מאוד פונדמנטליסטי, מהותני. הם אומרים, מתאים או לא מתאים. אני חושב שכל אדם יכול להיות כל דבר, ובסופו של דבר זה לא משנה, אישה, גבר יכול להיות אמא נהדרת, ואמא יכולה, אישה יכולה להיות מפרנסת נהדרת. זה, אני אומר דברים טריוויאליים בדור הזה, זה פשוט טריוויאלי, וזה מצחיק שאנשים עוד, עדיין יש את התפיסות האלה המהותניות, ויש המון מחקרים על זה, המון, בגלל שבקיבוץ אנשים בחרו לחזור, הנה הוכחנו את הביולוגי. לא הוכחתם שום דבר, כי מותר לנשים להעדיף להיות אמאות, זה בסדר, זה לא אומר שהביולוגיה שולטת, כי הם יכולו גם בדור הזה לבחור גם אחרת, אפילו אם הם מעדיפות לבחור את זה, זה בסדר, זה לא, הביולוגיה לא קובעת את הגורל שלהם, יש פה משהו שנורא מנסה לקשור אל הטבעי, שכביכול יש איזה משהו טבעי, והטבע הוא צריך תמיד לתת לו, צריכים לתת לו מקום מיוחד, מועדף, והרבה פעמים זה באיזשהו מקום, חונק, חונק... את האישיות. כי אתה יודע, גם אישה שבוחרת להיות אימא, למה תסגור לה את האופק? אז היום היא אימא ועוד 20 שנה, אולי תלך להיות משהו אחר.
אז רגע, בוא נסיר את המעטה מהכמה דקות האחרונות. בעצם בכמה דקות האחרונות אתה ככה יותר מכוון לישיבת הר המור, שיש בה משהו מהותני.
איך זה קרה?
הפלא ופלא ממש, פלא הבריאה. כתבת עליהם גם ספר.
כן, תורת הבחורילות.
תורת הבחורילות והמומלץ, שאתה בעצם אומר, שישיבת הר המור לקחה איזה שהם אלמנטים מהפילוסופיה הגרמנית, כל הקטע הטבעי, חזרה לטבע, דרך אגב גם רוב ההוגים הציונים לקחו המון 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 מתוך ההשכלה הגרמנית ששלטה במאה ה-19 בעיקר במזרח אירופה, ואימצו את זה לחק התורה הגואלת של הרב קוק, את אותם אלמנטים טבעיים וחזרה לטבע וחזרה אל הטבעיות ולנשמתיות הטבעית. שוב, כל התארים האלה של הרב קוק וכל השפה של הרב קוק היא מלאה בשפה הגרמנית ההיגליאנית הזאת. ואתה יוצא כנגד הדבר הזה, אבל נראה לי כדאי קודם כל לנסות להבין מה זאת אותה מחשבה גרמנית של המאה ה-19, חזרה לטבעיות. אתה יכול קצת לתאר לנו, תת לנו איזה מבוא לזה?
אז תראה, אביבי, רב אביבי כתב ארבעה כרכים מדהימים, שזה אמונת הראייה, זאת אומרת קבלת הראייה, שהוא מדבר על הרב קוק, על העומק הקבלי של הרב, והוא מדבר שם על מלחמת הסופרים. הוא אומר ככה, ניטשה, השפעתו באירופה והשפעתו על האינטלקטואלים היהודים הייתה מדהימה. והוא בעצם כל הסופרים החדשים, כל הסופרים, כל הספרות החדשה.
ברנר וברדיצ'בסקי.
כולם הושפעו מאוד מניטשה. וניטשה, התזה המרכזית הייתה, תפסיקו ללבל את המוח, תן לה טבעיות. הוא דיבר על החיה הבלונדינית, האדם שהוא מלא יצרים, מלא תשוקות, מלא עוצמות, הגיבורים שהם חיים חיים מלאים, מלאי לשד, מלאי עזוז, מלאי ולזרוק למעשה, הוא קרא לזה מוסר העבדים היהודי. עכשיו, הוא בעצם ניפה את היהדות על הנצרות. הוא אמר, מה שאתם רואים כנצרות, זה בעצם היהודים הרעילו אותנו, כי אנחנו קיבלנו את מוסר היהודים הגלותי. עכשיו, הרב קוק עשה מהלך פילוסופי מדהים. הוא פשוט לקח את בדיוק את התפיסה הזאת של ניטשה, והפך את זה במהלך האידאות לישראל, ואומר, אוקיי, זה נכון, כאילו הוא אומר ככה, ניטשה צודק. למעשה, מוסר העבדים הזה, ומה שהוליד בכלל את הנצרות, לכתחילה, זה גלות ישראל. כי ישראל הטבעי בארצו, הוא מלא חיות, ומלא אנרגיות, ומלא מזוז, מה שדיברנו.
רגע, אני מרים דגל, יש כאן קשל סקוטי אמיתי?
מה זה, למה קשל סקוטי?
יש קשל סקוטי אמיתי, אז לא, למי שמקשיב ולא מכיר את הכשלים, תפתחו ויקיפדיה, יש דף של כשלים לוגיים, פשוט ללמוד אותו בעל פה. הקשל סקוטי אמיתי, זה המורה אומרת בכיתה לתלמידים, סקוטי לא שותה וויסקי לפני השינה. אז ג'וני אומר לה, דוד שלי, סקוטי, כן שותה וויסקי לפני השינה, לכאורה הפרחתי את האמירה שלך. אז היא אומרת, שנייה, סקוטי אמיתי. זאת אומרת, ניטשה בא ומדבר על היהדות. אז הרב קוק מוסיף למילה יהדות, את המילה יהדות אמיתית, או נצרות אמיתית. לא, אני אומר לכל אמונה, או לכל דבר שאומרים, אפשר להוסיף את המילה האמיתית, או המהותית, או זה כמו אהרון ברק, דמוקרטיה, דמוקרטיה מהותית, טרח הרב קוק, הוסיף את המילה האמיתית,
ופסל הרב קוק. לא, אבל זה לא מה שהרב קוק עשה, אני מסכים שזה קורה, אבל זה לא מה שהרב קוק עשה.
אוקיי.
זה היה מהלך הרבה יותר מקיף, הוא לא רק שם אתיקט על ניטשה ואמר גיירתי, זה לא היה המקום הזה, זה היה מקום הרבה יותר עמוק, שהוא בעצם הסכים עם התובנה הפנימית של ניטשה, והוא אמר, יש באמת היהדות הגלותית סובלת, וזה היה, דרך אגב, יש פה התממה עם התפיסה הציונית של היהדות הגלותית. אז הוא אומר, בגלל שהיינו בגלות, בגלל שנתחלנו הדק, בגלל שהפכנו לרכב של עצמות, מצטטים את הגרע וכו, אז לכן ההידרדרות הזאת, איבדנו את הלשד, את החיות, החיוניות, את הטבעיות שלנו, כשנחזור לארץ ישראל, כל זה יחזור.
ואז יהיה תורת ארץ ישראל, תורה חדשה.
תורת ישראל, זאת אומרת, הוא אומר ככה, ניטשה צודק שצומח ריקבון, שיש ריקבון בגלותיות, ועם ישראל, בגלל שהוא בגלות, זה עושה את הריקבון, כשעם ישראל יחזור לארצו, הוא יחזור לבריאות שלו, ואז הבריאות הזאת תהיה קדושה. היא לא תהיה כמו ניטשה, שבסוף זה מדרדר לאיזשהו סוג של חייתיות, זה יהיה קדוש, כי עם ישראל הוא זה שגרם בעצם למה שניטשה ראה. הרב קוק עשה עוד מהלך, הוא כאילו עלה מעל ניטשה, אמר ניטשה ראה את התופעות למטה, אני רואה בקבלה למעלה מה גרם למה שניטשה ראה, מה שגרם זה גלות ישראל. תחזרו ארצה, ותחזרו לבריאות שלכם, אתם תתקנו את השכינה, ואז גם העממים יחזרו לטבעיות שלהם, ירד מהם הדבק הזה של, שלקחו מן יהדות מקולקלת כזאת, שירדה מזה ויצרו נצרות, הם גם יחזרו לבריאותם. אז הוא פה עשה מהלך למעשה שבעצם גם היה מול כל הסופרים העבריים, הוא אמר להם, חבר'ה, התוך שלכם הוא קודש, זה בגלל שאתם רוצים לחזור לבריאות הישראלית. אתה ודאי שומע את ההדהוד של כל זה, של כל התפיסה הציונית גם מאחורה, כן. שנחזור לבריאות, נחזור לטבע. איפה דגניה שלנו? איפה הקיבוצים? כולם רצו לחזור, וכולם דרך אגב באו מגרמניה, כל החבר'ה, קבוצות הקיבוצים.
כן, או גרמניה, או, אז, או אוקראינה, שהפילוסופיה הפוליטית שם, והפילוסופיה הושפעה מגרמניה בצורה לגמרי, דרמטית.
לגמרי, והרעיון היה לחזור לבריאות, לחזור לטבעיות, לחזור לאותנטיות. ואנחנו מדברים הרבה מהם אותה שפה.
נכון, גם לחזור למזון טבעי, לחזור להתעמל, לצאת מהמחשבים, מהעולם הדיגיטלי, מהמסכים. זה אותו שיח.
נכון, אני מסכים. והוא עשה פה מהלך מדהים. עכשיו, מה שקרה, שהישיבות, אתה לא יכול להחזיק את המהלך הזה בלי להיות פתוח למציאות משתנה. כי איך הבריאות הזאת נראית? איך הבריאות הזאת נראית? איך זה נראה? אם זה נראה לפי חזון הנביאים, גר וזאב עם כבש, נמר עם גדי ירבץ, אוקיי, אז איך זה יקרה?
מה, התבודות במדבר יהודה עם נמרים?
אני לא יודע, אני לא יודע. למרות שדעתי זה כבר, בכל גן חיות יש לך נמר עם גדי ירבץ, אז מה הסיפור?
כן, עם חומת אבן ביניהם.
כן, אבל הם רובצים, והם מקבלים את האוכל מידי אדם, אתה יכול תמיד למצוא דרך
להצדיק. בקיצור, חזון הנביאים לחיות.
כן, לא, הבעיה היא שחזון הנביאים מגיע למקום שבסוף אתה אומר, אם המציאות לא מתנהגת והולכת לפי החזון, אז המציאות הזאת היא פסולה. אתה אף פעם לא יודע, בגלל שאתה מכיל עליה משהו דוגמטי, משהו אנליטי, יש לך איזה חזון, אז אתה לא יודע מתי המציאות הולכת עם החזון, מתי היא מורדת בחזון, מתי... יש פה איזושהי בעייתיות שגורמת לך בסוף להיות מאוד דוגמטי, ולא לתת לך למציאות לצמוח. וזה הנקודה של הרב הכי עמוקה. המציאות צומחת, היא דינמית, היא לא משהו שהוא... מאובן. זה המציאות, היא כל הזמן מתפתחת. זה הרעיון האבולוציוני שלו. אז גם אם אתה רואה, וזה בעצם המחלוקת שלי לפחות מול הר המור, כי כשהרב טאו מסתכל על הרחוב הישראלי, כפי שאולי שמעת ההרצאה הזאת על שהוא נתן ביום העצמאות, יום העצמאות, או פורים אחד, הוא נתן
כן, הרחוב אתה הישראלי. אתה פרסמת איזה.
כן.
אז הוא מתייחס... שלך, שחר עם שחר.
נכון, תודה. אז... אז הוא מאוד ביקר את הרחוב הישראלי, שכאילו סתה, הוא לא רואה את המקום הדינמי, הצומח, המתפתח, שגם טועה, אמרנו הזכות לטעות, כי זה לא הולך לפי חזון הגאולה הישר שהוטבע מראש, על פי שיטתו. לא משנה, יש כמה חזונות גאולים, אם תשווה, אני כתבתי ספר אחד על חב"ד, ספר אחד על הציונות הדתי, על הר המור, ותשווה ביניהם, אתה תראה בדיוק איך אמונה אחת מולידה, דרך אחת, אמונה אחרת, מולידה דרך אחרת. על כל פנים, המקום הוא איך אנחנו בארץ, אני בדיוק הפוך ממנו חושב, שהחברה הישראלית עם כל הבלבולים במרכאות, היא דינמית, כי אנשים כל הזמן מחפשים דרכים חדשות לחיות, שזה יכול להיות גם חזרה בתשובה, כי אנשים מחפשים את השורשים שלהם במורשת, וזה יכול להיות גם ללכת לכל מיני מקומות מאוד בעייתיים מבחינת הלכה, בוא נקרא לזה ככה. כי הם מחפשים משהו. ואין מדריך חוץ מהקדוש ברוך הוא, שאתה בסופו של דבר מחכה שהוא יאיר את עיניך, ולפעמים זה בא מתוך שאתה נופל לבור 20 שנה ואז אתה מתעורר, אין לך בעצם קריטריון. אין קריטריון, כל הזמן מדברים בהר המור, קריטריון, הקריטריון לאמת, הקריטריון לאמת. אין קריטריון לאמת חוץ מהקדוש ברוך הוא, ראש דברך האמת, שהוא מגלגל את העולם, אתה רואה לטוב. הרב אומר, יסוד האופטימיות בעולם זה האבולוציה, תמיד זה מתפתח, ותמיד זה הולך וגדל לצורה טובה.
אז מה, תמיד העתיד יותר טוב מהעבר? זה קריטריון לאמת.
כן.
זה אולי משהו אמיתי ב-100%.
אני לא, קודם כל ודאי שאני לא אשים את השם פה.
כי המאה ה-19 הרבה יותר גרוע מה-120. זאת אומרת שאם אני אדם שמסתכל, שלימדו אותי במאה ה-19 את האמונה הזאת שלך, שהכל הולך ומתפתח לטוב בסוף, אז אני אומר, או, אושוויץ, מקום נהדר.
אושוויץ זה מקום זוועתי מאוד, וודאי שההובריס הגדול של המאה ה-19, אז תראה את זה משני צדדים. המאה ה-19 זה המאה של אנשים התחילו להאמין בכוחות של האדם לשנות את גורלו. אז במקום לדבר רק על הדברים, תדבר על הדברים הכי פשוטים, אינסטלציה, סניטציה. בלונדון סגרו את הפרלמנט, בסוף המאה ה-19 סגרו בגלל סירחון מהתמזה, כי כל הביוב, לא היה להם סניטציה בבית, לנו יש מים זורמים בכל בית. דברים לא יאמנו. אז המאה ה-19 זה מאה של קדמה מדהימה. מצד שני, אפליה וזה, ובמיוחד, דוגמות מאוד קשות, מאוד מותניות לגבי גזענות וכו'. אושוויץ עקרה את זה. למה אני אומר שהעידן הספק המודרנה מתחיל אחרי, 10 שנים אחרי השואה, אחרי אושוויץ, אחרי הכל? כי זה עקר את הפוזה הזאת של הוודאויות, של להגיד, ככה זה, הרי היטלר חשב שהוא מציל את העולם בזה שהוא מבאר את היהודים. הוא חשב שהוא עושה להם טובה גדולה לעולם, לאנושות. הנאצים, הרי יש משפטים שאנשים, שהיו נאצים שהתנהגו בצורה חייתית או עמדו לדין, כי צריך לבאר את היהודים בצורה היגיינית וטובה.
כן.
זה עזר רק לחשוב על זה. אבל המהלך שלהם היה מתוך איזשהו דוגמה, איזו אמונה. היה להם אמונה, דבקות באמונה. הם היו, אתה יודע, קלה כחמורה הם קיימו את זה. והדבר הזה התפורר. אושוויץ פורר את זה. אין יותר לבוא בשם איזשהו דוגמה ולהגיד, רק זה, הדין יקוב את הער. קודם תקדים את מידת הרחמים. קודם כל מידת הרחמים, לפני שאתה מתחיל עם...
אבל בתחילת השיחה באת ואמרת שאנחנו כולנו נגדלנו לחיות באיזה מערכות דוגמות כאלה או אחרות.
נכון.
ופתאום אתה אומר, אין יותר דוגמות, לא, אין יותר ודאות.
הרי זה בדיוק העידן הספק. אתה לא יכול בלי לחיות, בלי אמונות, כן? אבל אתה בוחר אותם היום. אתה כבר לא תלך אחרי הפירר, כי יש הרבה פיררים. אתה לא תלך אחרי רב אחד, יש הרבה רבנים.
זה משפט נהדר.
אז זה הנקודה. זה בסוף חוזר אליך. בעוד ש... יש לי ילדים בגרמניה עכשיו, הם אומרים, וואו, כל הזמן, אתה ממש מרגיש איך המנטליות הגרמנית, הם כל הזמן... סדר ומשמעת, ואם אתה חורג מישהו נוזף בך, יש אתר שנקרא גרמני הנזפן, הבת שלי שלחה לי הגרמני הנזפן, זה משהו מצחיק, זה פייסבוק כזה, שישראלים מספרים איך גרמנים נזפו בהם, דרכו על הדשא, גרמני נכנס בו מיד, הוא לא עמד בתור, הוא לא, כל הזמן נוזפים, הרמת יד למונית שיש עליה אדום, למה אתה מרים לי יד לעצור אותי, אתה לא רואה שיש לי אור אדום? משהו כאילו. אז אני אומר, יש דוגמות שונות, וגם דוגמות, יש דוגמות שיכולות להביא אותך לדברים טובים. זאת אומרת, הן לא פסולות מעצם מהותן. הן פסולות מעצם הסכנה שבהן. כלומר, יכול להיות דוגמה שתגיד, איך אני אגדיר את זה? שאני רוצה שהילדים שלי יגדלו במקום בטוח, שייתן להם סקרנות אינטלקטואלית. אוקיי? זה, אני רוצה את זה בשביל הילדים שלי. בן אדם אחד, אחר, רוצה בשביל הילדים שלו, שהם... יהיו בביטול, והם יקבלו עול.
יזרקו את השכל.
לא, אז, כן, בסדר, יזרקו את השכל, אבל אחד שהוא מאמין, עכשיו אני אומר דברים שאני יודע שאולי זה, לא יודע לאן זה ייקח אותי, אבל בסוף, יכול להיות שהדוגמה של אחד, יביא לזה שהילד ירגיש שחסר לו איזה משהו, שיאגן אותו במציאות, כי נתנו לה המון המון אפשרויות, והשני שכביכול אמרו לילד לזרוק את השכל, אבל בסופו של דבר יקנו לו המון, המון ידע והמון דעת, והמון ודאות, כי היה שם מקום חם מאוד לילד.
או המון כלים.
או המון כלים, אז אחר כך הילד יגדל, והוא יגיד, אני לא בדיוק מסכים למסורת שגדלתי בה, אבל וואלה, זה נתן לי את המקום, שעכשיו אני יכול להפעיל את השכל שלי. כלומר, גם פה כל יחיד בסוף צריך למצוא את הנוסחה, את המקום שמה אתה לוקח, איפה אתה שם גבולות, איפה אתה שם פתיחות, כמה אתה נותן, וזה אף אחד לא יכול לעשות בשבילך את העבודה. אלא אם כן, אתה באמת מבטל את השכל, אתה אומר, אני הולך בשיטה הזאת, ו...
כן, האמת, בשנה האחרונה הייתה שערה מאוד גדולה בציונות הדתית, סביב איזה חשבון נפש, שצריך להבין איך זה יכול להיות, שכל כך הרבה אנשים שגדלו בציונות הדתית חזרו בשאלה. מה לא בסדר בחינוך שאנחנו נותנים? ואתה בעצם, מהדברים האחרונים שאתה אומר, אני שומע ממך, זה בסדר לגמרי. זאת אומרת, בסדר לגמרי.
הם חזרו בתשובה, להפך. הם חזרו אל הפתיחות לקדוש ברוך הוא, לעולם, להבנה, לבירור עצמי. להפך.
כן, אבל מה שמחנכים שלהם רצו, זה משהו אחר.
אוקיי, אז אני very sorry.
האמת היא ככה, באמת לקראת סיום, אפשר לומר שמילטון פרידמן מסביר את הנקודה הזאת מאוד יפה. הוא כותב בספרו קפיטליזם וחירות מאמר על שיטת הוואוצ'רים בחינוך, ובמאמר הזה הוא בעצם אומר, לאור המערכת תמריצים שגורמת לאנשים בסופו שלו לבחור במקצוע כזה או מקצוע אחר, היינו מצפים ממורים להיות שונא סיכון, כי מי הולך למקצוע עם קביעות? מישהו שהוא שונא סיכון, מישהו שהוא מפחד שהוא לא טוב מספיק, שיפטרו אותו. או מי הולך למקצוע שבו לא מתמקחים על שכר? מישהו שהוא מפחד במסע ומתן, מפחד מזה. עכשיו, נתון, אלה אנשים שמחנכים את הדורות הבאים, אנשים שונא סיכון, אוהבים עבודה יציבה, אוהבים חופשות, לא אוהבים יותר את הבקרה ולעבוד קשה. הוא אומר, לאור מערכת התמריצים הזאת, זה מפתיע שרמת החינוך היא כל כך גבוהה, ולא כל כך נמוכה. הוא אומר, אם אלה אנשים שמלמדים אותנו. אז אפשר להגיד שבציבור הדתי, מי הולך להיות רם וכו וכו, אולי באמת תוסיף למערכת התמריצים הזאת, אנשים שהם עוד יותר מאמינים אולי בזה הנחלת דוגמות או דברים כאלה, ואז אותם אנשים שואלים את עצמם, איך לא הצלחתי? איך לא הצלחתי להנחיל את זה? אז יכול להיות שבאמת יש גם מבנה נפשי, שיותר מחפש את הדוגמות האלה, כמו שברעיון שלך עם רוי יוזביץ', גם רעיון על נושא משיק ודומה לרעיון שעשינו עכשיו, בעצם פיטרסון מצטט, יוזביץ' מצטט את פיטרסון, שאומר שהמבנה הנפשי, האופנס והקונצ'יינצ'נס וכל השאר המידות הנפשיות, קובעות במידה יחסית גבוהה את הבחירות שתעשה בחיים. זאת אומרת, דברים שאפשר למדוד בגיל 5-6 יקבעו יותר מאשר איפה תגדל, אם תגדל בחברה חרדית, או אם תגדל בחברה חילונית, לגבי איזה מקצוע תתמחה בו בסופו של דבר, או איזה כיוון תבחר בחיים, או עם איזה אישה תתחתן וכו וכו.
טוב, אני לא יודע, אני לא נכנסתי לעומק של פיטרסון, אבל זה נשמע לי קצת דוגמטי האמירות האלה. כלומר, זה לקחת איזה נתון סטטיסטי ולהגיד כזה ראה וקדש, כמו שדיברנו על הביולוגיה, כן? בגלל שהרבה נשים נוטות זה, הנה, זה סימן שככה זה. אבל אני חושב שלכל אדם, בכל מקום שהוא גדל, יכולים להיות, אתה רואה דברים, אנשים גדלים בכל מיני רקעים, ואתה רואה אח אחד הולך לכאן, אח אחד עושה, ואתה רואה אחים עושים דברים לגמרי שונים, למרות שהם גדלו באותה משפחה, באותה סביבה כביכול חינוכית. אז אני לא יודע אם גם פה אין פה איזה מימד דוגמטי. בסוף אני עוד פעם חוזר, כן, הבחירה, כן, אתה יודע מה, בוא נגיד משהו ככה לסיום, איזה משהו כזה יותר אמירתי כזה, שזה משהו שאני הייתי מאחל לכל אדם, קודם כל, לתת אמון בעצמו, בשיקולים שלו, בדעת שלו, בהבנה שלו, שמתפתחת כל הזמן, גם להיות מקום, למקום, כמו שאתה דיברת איתי לפני שנפגשנו, למקום של הענבה הזאת, שאתה מוכן לצמוח, מוכן לשמוע, ואז אתה תגלה שאתה בעצם יכול גם לתת הרבה מקום למסורת בחיים שלך, שלא צריך, כי אם אתה לא דוגמטי, אז אתה גם לא צריך לזרוק את התינוק עם האמבטיה. אז אם אתה עכשיו לא יכול לשמוע את דעת הרב על איך נשים צריכות להתנהג, זה לא אומר שאתה צריך להפסיק לשמור שבת. אתה יכול ליהנות מלשמור את השבת, ואתה יכול לא לקבל את דעתו. זה פותח אותך למקום שלך, ולהאמין בעצמך, להאמין שיש לך את היכולת ואת הזכות, כי גם בך האלוהות מתגלה, וככה הקדוש ברוך הוא בונה את עולמו, הוא שופך, זורק פה נשמות למחביר, וכל נשמה צריכה למצוא את דרכה, מהו הטוב שלה, מהו הראוי שלה, וזהו, להאמין בזה, ולתת גם לתלמידי חכמים להיות תלמידי חכמים, למרות שהם כבר אין להם דעת תורה, אבל עדיין הם אנשים שיש להם הרבה פעמים מן הטוב ומן השכל, ויש מה ללמוד מהם, שוב, בפרופורציות, לתת לעצמך להיות בפרופורציות.
אני, מהנקודה האחרונה, אני מאוד מסכים. אני חייב לומר גם שמבחינה ביוגרפית, אני נכד בחור, ותמיד נהניתי להתייעץ עם מבוגרים, חכמים ממני, או לחילופין, לא דווקא חכמים IQ, אלא בעלי ניסיון יותר ממני. תמיד הלכתי להתייעץ עם סבא ועם סבתא ועם אלה, ועם האור שעוסק בתחום הזה והזה. ואני אדם שמאוד מאוד מאמין בניסיון, ופחות באינטלקט או באיזה ידע מופשט כזה או אחר, שהרבה פעמים הוא שווה לכלום. ובהקשר הזה, באמת כתבת מספר ספרים מאוד מומלצים, גם האמונה בעידן הספק ומגרסת הזהויות, שעליהם דיברנו קצת ממש בפרק הזה. אבל גם ספר שחוקרת חב"ד וספר שחוקרת הר המור, של שניהם אני אשמח מאוד לקיים איתך שיחות נוספות, okay. ובהזדמנות זו, תודה רבה, שחר.
תודה לך על הרעיון הנעים הזה, תודה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.